הכל חי אונליין 93fm.co.il. הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לאשר גרייבר, לאישי פופובסקי שכאן איתנו באולפן, ואנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו עם הנושא של החשיבה החיובית והיכולת להרגיש טוב. היום כל כך הרבה מדברים סביב היכולת לבחור להרגיש טוב. האם אפשר לבחור להרגיש טוב? אי אפשר לבחור להרגיש טוב? הרבה אנשים חושבים שזה אפשרי בקלות להרגיש טוב. אפילו לילד קטן שבוכה ועצוב אומרים לו, אתה בוחר להיות עצוב. או אפילו לבן או בת הזוג אפשר לשמוע איך שאנשים אומרים, אתה בוחר להרגיש רע, לכן רע לך. אני לא עשיתי לך כלום. זה כבר הפך להיות משפט שמאפשר לאדם להסיר מעצמו כל אחריות. כי הוא כבר לא אשם במה שקורה לאנשים אחרים. כי האחר הוא זה שבחר להרגיש רע. אולי יש מיעוט של בני אדם שיכולים לבחור להרגיש טוב ברגע אחד, למרות שהמצב הוא רע. אבל מדובר על מיעוט שבמיעוטים. רוב בני אדם לא יכולים להרגיש טוב מיד אם הם רוצים. לרוב אנחנו לא בוחרים את הרגשות שלנו, אלא הרגשות שלנו הם אלה שבוחרים מה אנחנו נרגיש. אבל בגלל האשליה היפה שאני יכול ברגע להרגיש טוב, אפילו אנשים חכמים נופלים למלכודת המיתוס שרגשות אנחנו בוחרים. אנחנו בוחרים להיפגע, אנחנו בוחרים לכעוס, אנחנו בוחרים לשמוח או לא. אז אנשים אוהבים להביא ראיה שאם לדוגמה אני אהיה כועס על מישהו שנתקע בי ברכב מאחור ואני אהיה מאוד כועס עליו, ואז אני אגיע לרכב שלו ואני אראה אדם גבוה מאיים מסוכן שנראה מפחיד, במקום לצעוק עליו ולחוס עליו, אני אציע לו פחית שתייה, ולראות אם הכל בסדר איתו. הנה, זוהי דוגמה, איך האדם החליף רגשות ברגע. אבל זו דוגמה לא מדויקת. זו בדיוק הוכחה שאדם לא יכול להחליף רגשות ברגע אחד. כי אני לבד הייתי רוצה לכעוס, רק בגלל שהשתנתה הסיטואציה. ומי שנתקע בי זה לא אדם רגיל, אלא אדם מאיים. לכן אני כבר מחליף את רגש הכעס לרגש של פיוס. זו הוכחה שאני לבד לא יכול להחליף את הרגש, אלא אני זקוק לאיזשהו אירוע חיצוני שישנה את מערכת הרגשות שלי. מתי אנחנו כאנשים בוגרים יכולים ליצור איזשהו שינוי בתוך מערכת הרגשות? זה לא קל, זה קשה. מישהו העליב אותנו, מישהו הכעיס אותנו, מישהו פגע בנו. במקום להרגיש טוב, האם אנחנו יכולים בבת אחת להרגיש מצוין? האם זה קרה שכאנשים בוגרים, קרה לנו שמישהו העליב אותנו, הכעיס אותנו? במקום להרגיש רע, הרגשנו טוב ומצוין ואמרנו לעצמנו, כל הכבוד שבחרנו להרגיש טוב במקום להרגיש רע. אם תאמרו שכל פעם שמעליבים אתכם, אתם לא נעלבים, סביר להניח שזה הטבע שלכם, ואז אולי יש לכם טבע נהדר, אבל לא בחרתם לעשות שינוי מהותי במערכת הרגשות. השאלה היא מתי אדם, בסיטואציה שבה, בדרך כלל, על אוטומט הוא מרגיש רע, והוא הצליח לבחור הרגשה אחרת ולהרגיש טוב. זה נחמד למכור אשליות שכל אחד יכול לבחור איך להרגיש, אבל מי עשה את זה בעבר? מי הוכיח שדבר כזה הוא אפשרי? אנשים מאמינים לקלישאות, כי מאמינים שזה יעזור להם, לחיים שלהם, לחיות טוב יותר, נוח לאנשים, להאמין שאפשר לבחור רגשות בכל רגע נתון, כי כך, אם אני אראה מישהו שמרגיש רע, אני יכול בבת אחת לנטרל אותו על ידי כך שאני אומר לו, לא, לא, אני לא יחסתי אותך, אתה בחרת לחוס. הוא בוחר לקנה, הוא בוחר להרגיש רע, אני לא אשם בזה. הוא בוכה כי הוא בחר לבכות. או שזה הסיפור שהוא מספר לעצמו, או שזו המשמעות שהוא מעניק למה שקורה. אז מה שקורה לאדם שמרגיש רע, לא רק שהוא מרגיש רע, הוא עוד מרגיש חלש ולא חכם, בגלל שהוא בוחר להרגיש רע, והרי הוא יכול בקלות ללחוץ על כפתור ולהרגיש טוב. אלא שהכפתור הזה שבוחרים בעזרתו להרגיש טוב, הוא די נעלם מרוב האנשים בעולם. ישנה אמרה, אתה בוחר איך להרגיש. ובני אדם, הם בקלות יכולים להאמין בזה. אבל האמרה הזו יוצרת עוד נזק. הרי אם אני משלה את עצמי שאני יכול להרגיש בכל זמן איך שאני רוצה להרגיש, אני יכול בקלות לומר למישהו אחר שסובל, אני לא מבין למה אתה כל כך כועס או כל כך עצוב. אני במקומך הייתי מעביר את זה הלאה. אני במקומך הייתי שוכח, הייתי אמשיך בחיים. למה אתה לא זורם? במילים אחרות, בשם הרגש שאני מרגיש ומשלה את עצמי שאני יכול להרגיש, אני מרשה לעצמי לשפוט את האדם האחר. אם אני יכול להשלות את עצמי שאני בוחר איך להרגיש, אז אני יכול לשפוט את האחר בקלות. הרי אם אני יכול ברגע אחד שאני עצוב וכועס לבחור להרגיש טוב, אז למה אתה מרגיש כל כך רע? למה אתה מאחיר את האווירה? האדם משלה את עצמו שיכול בכזו קלות לבחור רגשות, ועל בסיס האשליה שהוא יכול להחליף רגשות כל כך מהר, הוא שואל את עצמו ולפעמים גם כן את הזולת, למה אתה לא מרגיש טוב בן רגע? כמו שאומרים בשם רבי נפתלי מרופשיץ, אל תשנא את שאדם לא צריך לשנוא את אחי בלבביו, לא תשנא את אחיך בלבביך, אל תשנא את אחיך בגלל לבביך. זה שלך יש לב שיכול ברגע אחד להרגיש טוב, נהדר, לא יצויה זה היה ככה. זה לא אומר שגם הזולת לא יש לו, גם לזולת יש יכולת רגשית דינמית שכזו, כמו שלך יש. לכן, על בסיס היכולות הרגשיות של האדם, הוא שונא את הזולת. הוא אומר לעצמו, בשביל זה לא צריך לחוס. בשביל זה לא צריך להיות עצוב. והאדם משלה את עצמו, שיכול להחליף רגשות מהר מאוד, ובשם הרגשות האלה הוא מודד את האנשים האחרים שהם לא יכולים להחליף רגשות, והם אנשים שבוחרים להרגיש רע בחיים. כמובן שכהתמונה מחליפה כיוון, כלומר מעצבנים אותנו, אנחנו לא נאמר אני בחרתי לכעוס כי בחרתי לכעוס, אלא נאמר אתה מעצבן אותי. ואז אנחנו גם לא כל כך משקיעים בלהרגיש את הרגש הטוב, וגם לא להרגיע את הרגש המתפרץ, אלא בעיקר להאשים את הצד השני. אפשר לשמוע משפטים כמו, הוא מוציא ממני צדדים רעים שאפילו לא ידעתי שיש בי. הוא משגע אותי, איך אני יכול לתפקד? ואז אנחנו מהצד שואלים, איפה היכולת לבחור להרגיש טוב? למה לא להשתמש בה? ואז הוא יאמר, טוב, במקרה כמו שאתה עשית לי, זה כל כך חמור, מי יכול להרגיש טוב במצב כזה? בני אדם משחקים בפתגמים, לא מבינים כמה הם הורסים לעצם את החיים. הרי על בסיס האשליות והקלישאות האלה, בני אדם בודקים האם האחר הוא נורמלי או לא. אם הוא יכול לשלוט על הרגש, אז זה אומר שהוא נורמלי. ואם הוא לא יכול, זה אומר שהוא לא נורמלי. והוא שכן יכול לשלוט על עצמו, הוא כן נורמלי. לא בטוח שהוא חונק את הרגשות שלו, הוא פשוט שולט על הרגשות שלו. ולפעמים זה לא ככה, הוא פשוט חונק את עצמו רגשית, ולאחר מכן זה מתפרס בצורות הרבה יותר קיצוניות. אולי הוא שלא יכול לשלוט על עצמו, הוא חוויה שמבחינתו היא מזעזעת. והאחר, שכן מצליח לשלוט על עצמו, הוא אומר, הנה, אם אני הצלחתי, זה אומר שכל אחד יכול. אבל זה לא נכון. זה לא תמיד בגלל עודף שליטה. בהרבה מקרים, זה בגלל עודף אדישות. האדם הזה הוא אדיש לחיים. ואז כשהוא יעשה טעויות גדולות בחיים שלו, הוא עוד יאמר אמרות בסגנון של, מה יש להתעצבן? הכל בסדר. הכל רגוע. הכל יהיה טוב, הכל דבש, הכל ורוד. האדישות שלו עוד תוציא את האנשים סביבו מדעתם. הוא לא אדם עשיר בשליטה עצמית, אלא הוא אדם עשיר באדישות לחיים ולאנשים סביבו, ולפעמים זה הרבה יותר גרוע. אז מה כן אנחנו יכולים לבחור בתוך מערכת הרגשות שלנו? אנחנו לא בחרים לכעוס, אבל אנחנו יכולים לבחור לשחרר את עצמנו מהכעס. אנחנו לא בוחרים להיעלב, אבל אנחנו יכולים לבחור להפסיק את העלבון. אנחנו לא בוחרים להרגיש מצב רוח, ירוד ודכדוך, אבל אנחנו יכולים לעצור את המפלה הרגשית. אדם צריך קודם כל לעבור מהרגשה רעה להרגשה של ניוטרל רגשי. אם אדם רוצה לעבור מהרגשה רעה להרגשה טובה, הוא צריך קודם כל להכיר את המצב הזה שנקרא ניוטרל רגשי. זה המצב השקט שבין הרגשה הרעה שאותה אנחנו רוצים להפסיק, ובין ההרגשה הטובה שאותה אנחנו רוצים להזמין לחיים שלנו. כדי להיכנס לניוטרל רגשי, אנחנו צריכים לתת לעצמנו הוראה. רק רגע, להיות בשקט. רק שם, במצב המיוחד הזה, להירגע. אז אולי אנחנו יכולים, בהדרגתיות, אחרי שנרגענו מהרגש הרע, שזה יכול לקחת 10 דקות, 15 דקות, 30 דקות, ולפעמים אפילו יותר, אז אנחנו יכולים לנסות אולי להתחיל להרגיש טוב. הבעיה עם אותו ניוטרל רגשי, שיש לו אורח חיים קצר מאוד, שניות ספורות לפעמים, הוא בא והולך. לכן אנחנו בדרך כלל לא מכירים אותו, למה? כי אנחנו לא משקיעים במאמץ הזה, אנחנו מרגישים רע מיד מנסים, או להעצים את הרע כמה המצב גרוע וכמה אחר השם, או אנחנו מנסים בבת אחת להדחיק את הרגש בבת אחת, לנסות להיות שמחים ואז מתייאשים למה זה לא עובד, ואז גם כן שופטים את עצמנו בחומרה רבה מדי, על דבר שלא בידיים שלנו. אני יותר על רגשי הזה, על אוטומט, אם אנחנו לא מייצרים אותו בצורה מודעת, אנחנו לא מכירים אותו כי הוא רק מגיע לשניות ספורות. אבל אם אנחנו לומדים לזהות אותו ולהישאר איתו 3 שניות, 4 שניות, 10 שניות, אז זה יספיק כדי להרגיש אותו, להישאר בו. ואז עוד דקה, עוד 2 דקות, לנשום אוויר, לעשות הפסקה, להתנתק מהאירוע המעורר כעס, המעורר תסכול, המעורר דכדוך, להתנתק. לא לנסות לשפר את המצב עם מקום של דכדוך, של כעס. בדרך כלל, כשאנחנו מנסים לשפר מצב, אם כמובן לא מדובר על עזרה ראשונה, אם אנחנו מנסים לתקן מצב, לשפר מצב עם מקום מתוסכל, עם מקום מדוכדך, עם מקום של מצב רוח רגשי ירוד, בדרך כלל, לא רק שאנחנו לא מצליחים לתקן את המצב, אנחנו אפילו מעצימים את המצב. אנחנו יוצרים מערכת לא פעם סבוכה וקשה יותר. בשביל לעבור מכעס או מכל הרגשה רעה לשפיות, מדכתוך לתחושת שמחה, בשביל להחליף רגש, אנחנו צריכים לעשות איזושהי יצירה, לנשום אוויר, להפסיק מריבה, לעצור את דפוס המחשבות או את דפוס העשייה. אם אנחנו מצב רוח רע בגלל מישהו, משהו, לצאת מחוץ לבית, לצאת מחוץ למשרד, לנשום אוויר, להחליף אווירה, לעצור את הרגש השלילי. אי אפשר בבת אחת להחליף אותו לרגש חיובי, אבל אפשר לעצור אותו, הוא על אוטומט, צריך לעצור אותו, לעשות משהו אחר. רק אחרי שהגענו למצב של ניוטרל רגשי, אפשר להתחיל לבחור לאיזה מצב רוח חיובי היינו רוצים לעבור, רק אז אנחנו יושבים ליד ההגה הרגשיים. ניוטרל הוא מעבר ממה שהיה למה שיהיה, ממש כמו בהחלפת הילוכים במכונית. זה הרגע היחיד שיש לנו לבחור אם להמשיך להיות נהגים לא טובים, או להתחיל לנסוע נעים בטוח. זה הזמן של האדם להפסיק את רצף המחשבות על המצב הרע. האדם לא יכול בבת אחת להחליף רגש רע לרגש טוב, אבל הוא יכול לעצור את המחשבות השליליות. מי שעסוק במה שרע לו, במה שחסר לו, הוא לא יכול לחיות בשמחה. הכוונה לא לשמחות קטנות וחולפות פה ושם. לשמחה כל הזמן. לחיות בשמחה כל הזמן יכול רק מי שמכיר תודה על מה שטוב לו, על מה שיש לו. מי שמכיר תודה זה לא רק מי שיודע להגיד את המילה תודה, שזה גם זה דבר חשוב, אלא בעיקר אדם שמעריך את מה שיש לו, שזה אומר שהוא פחות שם דגש על החסרונות במציאות ויותר על היתרונות שיש במציאות. כמה שאדם יותר מתמקד במה שיש לו, בטוב שיש לו, הוא שמח יותר. ואיך מתמקדים בטוב שיש? להתמקד בטוב שיש זה להשלים מה שיש, ועם זה לחיות בצורה הטובה ביותר. אדם שהוא מרגיש שהוא גר במקום שהוא לא רוצה לגור, הוא יכול יום יום לקום הבוקר ולהצטער, למה הוא לא חי ליד האנשים שהוא היה רוצה לגור? למה הוא לא בחברת האנשים שהוא אוהב? וזה נכון, אם הוא היה בחברה טובה יותר, הוא היה מרגיש שהוא מפיק מעצמו יותר. אבל האדם, בשביל לחיות חיים שהוא שמח ומרוצה בהם, טוב שידע מה חסר לו, וגם שינסה לשפר את המצב שיש לו, וזה נהדר. יחד עם זאת, אם הוא לא הצליח לשפר את המצב, אז להפסיק לנסות לשנות ולהתחיל לחיות בשמחה עם מה שיש. אדם שמרגיש שהוא בעבודה לא נכונה, הוא יכול לנסות למצוא עבודה חדשה, אבל בינתיים כל יום שהוא הולך לעבודה, שיחיה. כמו שאומרים, שזה היום האחרון שלו, שפיק את המהירה עם מה שיש, שיעשה את העבודה שלו על הצעד טוב ביותר, שהפגישות עם האנשים יהיו על הצעד טוב ביותר, ואם הוא מנקה רחובות, שינקה אותם הכי טוב שיש. הוא לא יפסיד, גם אם אף אחד לא יעריך אותו. גם אם אף אחד לא יזהה את התוצאות שלו, לפחות בונה את האישיות שלו, בכל מצב, לעשות את הטוב ביותר. חז"ל מספרים במדרש על יוסף שהוא היה בית האסורים. שם הוא עשה את הטוב ביותר. ומה הטוב ביותר שהוא יכל לעשות שם? למלא ולרוקן חביות מים. זו לא עבודה מאתגרת, זו לא עבודה יצירתית שממלאת השראה את האדם. אבל את העבודה הזו, אומר המדרש, הוא עשה מלוא המרץ, כמו שאומר עליו המדרש, חזית האיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב. הוא עוד נאמן לפני המלך פרעה, ונהפך להיות המשנה למלך. אין לך אדם שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה, אבל הוא צריך להיות עם אישיות שיהיה מוכן לרגע הזה. אדם שמשלים כל מצב, זה אדם שמנסה להפיק את המירב מכל מצב, לא מתלונן על כל מצב. וזה אדם שדע גם להכיר תודה למה שיש. כי הכרת תודה ושמחה תמיד הולכות יחד. וגם ההפך הוא הנכון. כפיות תודה ודכדוך הם תמיד חברים טובים. כל שמחה, כל מצב רוח טוב, מתחילים בהכרת תודה. זה השורש והמקור של כל הרגשה טובה. כל מצב רוח רע מתחיל בכפיות טובה. בכפיות תודה, שהוא השורש להרגשות הרעות. כי כל כפיות טובה שמה דגש על מה אין לנו בחיים. מי ששוב ושוב חושב על מה אין לו בחיים, הוא לא עתיד להעריך את מה שיש לו. זה כמו בור ללא תחתית. לא נצליח למלא אותו מים לעולם. כשהדברים מסתדרים ואנחנו מצליחים, אנחנו מרגישים טוב, אבל אנחנו מרגישים טוב רק אם יש בנו הכרה, תודה, תודה על הידע שרכשנו, תודה על הכוח להתמיד, להתמודד. בלי שנרגיש תודה על כל אלה, לא תהיה לנו הרגשה טובה, גם אם הצלחנו עם משהו לא נעריך את זה. תמיד נמצא מה לא טוב בזה. והתפיסה הזו, היא חשיבה מאוד גם בשביל חינוך הילדים. אנשים שואלים איך מגדלים ילדים שמחים. רוצים לדעת איך מגדלים שמחים? ילדים שמחים זה אם מעניקים לילדים לא הרבה מתנות אלא הרבה אתגרים. כי אם מעניקים לילדים הרבה מדי מתנות, מעבירים להם מסר שללא המתנות אין שמחה. במילים אחרות הם לבד לא יכולים לשמוח אלא הם צריכים משהו חיצוני. כמו המתנה, וכך הם מתרגלים יותר ויותר לקבל פחות ופחות להעריך את מה שיש. ואז גם מנסים לחנך אותם, להיות שמחים ולחייך עם מה שיש. אבל בלי לשים לב, מחנכים אותם להיות העצובים ביותר שישנם. כי הם לומדים להיות כפויי טובה, לא להסתפק גם מה שיש. כי מי שיש לו הכל ומרגילים אותו, ששמחה תלויה בלקבל משהו, המוח שלו מתרגל ששום דבר לא מספיק. הרגיל אותו להרגיש רע בחיים. כמובן, זה מתוך רצון טוב להעניק, לפנק את הילד שירגיש טוב בחיים. אבל לא תמיד זה כל כך יעיל. מצד שני, היכולת להעניק שמחה לילד, זה לא לתת לו את הרגש שמחה, אלא את היכולת לייצר רגש שמחה. היכולת לייצר את רגש השמחה תלויה בכך שהאדם יודע להפיק את המירב מכל מצב. ברגע שאדם מרגיש שבכל מצב הוא יכול להפיק משהו טוב, אז גם בזמנים או מקומות משעממים הילד יכול להרגיש טוב. כך מגדלים ילד שמח. הוא יודע לייקר, לכבד, להעריך מה שיש, ולנצל להפיק את המירב ממה שיש. זו המתנה הטובה ביותר של השמחה. מתנה מייצרת עצבות. אתגר מייצר שמחה לילדים. אנחנו נעשה הפסקה, נצא לפרסומות, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור לנושא הזה. לעוד נושאים, וגם לשאלות שלכם, אפשר להתקשר ל-03 903 903 תשע, שאלות בנושא הנפש והמשפחה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, הרב אונגר.
שלום.
שלום, רציתי לשאול אותך משהו. אני,
בבקשה.
כשעה שעברתי הרבה דברים לא קלים, 40 וכמה שנים בחיים שלי.
כן.
דברים אישיים.
כן.
ובור השם, הגעתי להכרה לפני 20 שנה ומעלה, שאני רק חושבת דברות וטוב. ועם
כן.
הזמן אני קיבלתי את עצומות כוח ומנחה אנשים ועוזרת לאנשים ככה בכל הפעילויות שלי, ברוך השם, בצורכי הציבור. וקורה שלפעמים, בוא נגיד, כמו היום, היה לי איזה משהו שקיבלתי הודעה שאני חומרים, צריכים להרגיש שמה שלא אנחנו רוצים לעשות, זה לא תמיד מה שבעולם רוצה, כמו שאומרים.
כן.
אז באמת, רציתי ללכת לאיזה משהו שאני עוד רוצה ללמוד, ובעולם אחרי שזה לא מתאים לי, אלא משהו אחר, להמשיך בפעילויות שלי, ואולי דום אחרי בעזרת השם.
כן.
הרבי ברגות קודש גם כתב לי, בכלל לא הזכיר את מה שרציתי, אלא רק תורים אחרים, בכלל לא התחום הלימוד שרציתי ללמוד.
כן.
מותים, אם זה רצונו של בעולם, אתה גדול אבא שבשמיים. זהו?
כן.
טוב, תוך שעה חזרתי
רגע, רגע, אני רוצה להמשיך לשמוע, רק בוא נעשה רגע עצירה. בואי נגיע לסוף השאלה, ואז אל השאלה, לסוף, ואז על הבסיס נדע איזה פרטים חשובים לנו. אז מה השאלה, אחי? התחלנו עם מידע. מה השאלה?
מבחינת השכל, קלטתי את המציאות שזהו זה. אין מה שאני רוצה ללמוד.
כן. מבחינת השכל, קלטת שמה שאת רוצה ללמוד בלתי אפשר.
אני מרגישה איזשהו חוסר שקט נפשי בפנים.
כן.
וזה התבטא גם אחרי צהריים וערב שאני יצאתי לסידורים וכל מיני דברים, ראיתי משהו מפריע לי. איך אתה מסביר את זה? נכון שזה מלחמה בין השכל והרגש,
כן.
לא תמיד זה הולך ביחד בקו ישר, אבל חוסר, אני רוצה להגיד שאני יותר כמו שאומרים פקודה וזהו, זה עובד.
השאלה האם אפשר להפעיל את השכל בצורה מכנית, להפעיל את השכל על הרגש בצורה מכנית
מוח שליט על הלב אומרים, לא כך?
זה, כל זה מצוין, אבל השאלה איך אנחנו עושים דבר כזה, ויש שני דברים.
רגע,
יש שני דברים. זה שאנחנו רוצים שהמוח הוא ינהל את מערכת הרגשות שלנו, יש הבדל בין מוח מנהל מערכת רגשות לבין מוח חונק מערכת רגשות. בדרך כלל בני אדם מתבלבלים והם חושבים שאם הם יחנקו את מערכת הרגשות, זה הופך אותם לאנשים שליטה עצמית גבוהה. מוח שמנהל רגשות זה כמו שלפעמים יש לנו מחנך בכיתה. מחנך בכיתה הוא רוצה לשמור בגדול על אווירה של שליטה, ולפעמים הוא יודע שיש איזשהו מצב, שאם הוא יותר מדי יפעיל משמעת, יותר מדי יפעיל לחץ, בסוף כולם יתפרו וזה יותר מדי. לפעמים צריך טיפה לשחרר, לתת לילדים את הזמן שלהם, את האמרות שלהם, שגם הם ירגישו איזושהי נוחות שלא יהיה מתח כל הזמן בין הבעל המשמעת לבין האנשים שהם כל הזמן תחת המשמעת הזו. אני אומר אותו דבר זה גם כן לגבי מערכת הרגשות. מערכת הרגשות אי אפשר לכוון אותה בצורה מכנית, שכשאנחנו רוצים לשמוח, היא תשמח מעבר לכל מידה, וכשאנחנו עצובים, אז היא בכלל לא תהיה עצובה. מערכת הרגשות לא פועלת בצורה כזו. מערכת הרגשות עדיף לפעול לא כשלטון אוטוקרטי, כלומר לקבוע מה מרגישים, כי זה לא עובד, אלא יחד זה כמו שני בני אדם, שהם עוסקים באותו עסק, לאחד יש 80% בעסק, ולשני יש 20% בעסק. המוח יש לו 80, לרגש יש לו 20. אבל אנחנו מתייחסים אליו, אנחנו רוצים לשמוע את דעתו, רוצים לדעת מה הוא חושב, איך הוא חושב, כי אנחנו יודעים שאם אנחנו בסוף נחנוק אותו, אנחנו חונקים את עצמנו, את העסק שלנו. אנחנו כן רוצים לשמוע אותו, כן רוצים להרגיש, לשמוע מה הוא מרגיש, מה הוא חובב חכמה. רק יחד עם זאת, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מייצרים מצב מאוזן שבגדול, בגדול המוח הוא מוביל אותנו ומנהל אותנו.
כאילו התבוננות, כמו שאומרים? כמו התגוננות?
התבוננות היא נהדרת, אבל התבוננות היא לא מועילה מתי שהרגש יתפרץ. התבוננות היא מועילה מתי שהאדם בכל מקרה הוא במצב שמערכת הרגשות, השותף של 20% הוא לא כל כך פעיל. אבל כשמערכת הרגשות היא פעילה, התבוננות לא יכולה לסייע במצב הזה בדרך כלל. למה? מכיוון שהרגש הוא פעיל מדי. עדיף לצאת החוצה, לנשום אוויר, עשת הפסקה, אפילו לשמוע מוזיקה, להתנתק ממקור.
זה מה שעשיתי, ובכל זאת הרגשתי לא קל.
נכון. היא לא בבת אחת אפשר להרגיע את הרגש הרע, לא בבת אחת אפשר להרגיש טוב, לפעמים אין ברירה. זה כמו אדם שחלילה מרגיש איזשהו כאב כרוני, הוא לא יכול לנטרל את הכאב הזה לצערנו. אותו דבר, מערכת הרגשות שמתפרצת, אי אפשר בבת אחת להרגיע אותה. אפשר...
מה אתה מציע?
אז אני מציע לעשות מה שעשיתו דווקא הדבר שהוא טוב מאוד. אני מציע בשלב הראשון, כאשר אנחנו מרגישים רע, לעשות איזושהי הפסקה, להתנתק ממקור האירוע המתסכל, מעורי הרגש השלילי, להתנתק ממנו, לנשום אוויר, לעשות עצירה, להחליף נושא, ואז רק לאחר מכן לנסות ולחזור לתפקד לאחר מכן, שאנחנו טיפה יותר רגועים, אז אפשר לחזור ולבדוק, להרגיש מה אנחנו רוצים להרגיש.
אתה מוצא את זה בתת הכרה אולי, כאילו, ברגע שתת הכרה אני קורא לזה.
מה?
זה כאילו מתחיל, הולך ודועך אומנם, אבל זה כאילו בתת הכרה בשכל, אבל זה נותן פקודות, כאילו, זה משפיע ברגש. אתה מבין אותי?
אני חושב שאני מבין מה את אומרת. זה נכון, אני אומר, בשלב הראשון, לא להיבהל. לא להיבהל מהרגש, ברגע שהרגש הוא מתפרץ ועולה, לא להיבהל ממנו, עשתה איזושהי הפסקה, ולאחר מכן חוזרים להתנהל ולתפקד בצורה יותר שגרתית, יותר טובה. זוהי אשליה שאפשר בבת אחת, כשמרגישים רע, להרגיש טוב. זה קורה מדי פעם, זה עובד מדי פעם, אבל המדי פעם האלה, זה לא סטטיסטיקה שהיא כדאי לסמוך עליה. תודה, תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב.
מדברת צילה?
כן.
רמת אביב?
כן, שלום.
שתמנו אותך המון פעמים בהיכל חיים ובית כנסת.
כן.
רציתי כן, לדעת, איך אפשר, שלום וברכה, איך אפשר בכל אופן לאתגר ילדים שהיום חשופים לכל כך הרבה גירויים מסביב, איך אפשר בכל זאת לאתגר אותם וליצור להם שמחה, ללא מתנות והפתעות וכאלה.
המתנות וההפתעות זה דבר נהדר. אני רק אומר, לא לתלות את זה בשמחה. אם אני עכשיו רוצה להביע תחושה של פינוק, לפנק את הילד מדי פעם, נהדר. אני רוצה לעזור להרגיש מדי פעם טוב, נהדר. הדגש הוא על רמת השגרה. ברמת השגרה זה אתגרים, זה תפקידים בבית, זה עידוד על מה שהילד עושה, כשהילד מרגיש טוב עם מה שהוא עושה, אז הוא מרגיש שהנה, האתגר הזה הוא משתלם רגשית. למה? כי הצלחתי, קיבלתי עידוד, קיבלתי מילה טובה. לפעמים זה לא רק עידוד ומילה טובה, זה לפעמים אחרי שהילד עשה מה שעשה. לומר לו שהעשייה שלו עזרה, פעלה, שיפרה את המצב הבית, להתייעץ איתו, לדבר איתו, להתייחס אליו כאדם בוגר יותר בעקבות העשייה שלו, בעקבות זה שהוא ממלא תפקידים אלה ואחרים. כלומר, הדגש הוא, האתגרים הם אלה שמרגילים את הילד להיות אדם שהוא מחפש בכל מצב מה אני יכול לעשות. המתנות הם מרגילים את הילד בכל מצב מה אני יכול לקבל ומה רע במצב הנוכחי, כי איך אני יכול לשחות עוד מתנה. כל זה יכול להיות נחמד. לא יצויר, הילד החיים ההורים שלו כל הזמן. לא בטוח זה היה טוב להורים, אבל אולי זה היה טוב לילד. אבל כשאנחנו עוסקים באדם שאנחנו רוצים שיתבגר, יתפתח ולאחר מכן יקים משפחה ויחיה עם אנשים אחרים, אז אנחנו מכינים אותו בצורה מאוד שלילית, מכיוון שאנחנו לא מאפשרים לו לייצר שמחה. אנחנו מרגילים אותו לשחות שמחה. סליחה?
תמיד הוא תלוי בדבר.
הוא תמיד תלוי בדבר. אני אומר, אנחנו מרגילים אותו, אנחנו לא מרגילים אותו לייצר שמחה, אלא מרגילים אותו לשחות שמחה מאנשים אחרים. וזה הדבר הגרוע. לכן, אתגרים יכול כבר לסייע מאוד לאנשים ולילדים. אתגרים תפקידים, ואז מהמקום הזה הם יותר ויותר מרגישים שיש להם חשיבות, יש להם עשייה. זה נכון שכמו כל דבר שהוא חיובי, אז ההתחלות הן קשות, הוא לא תמיד אוהב את זה, לא תמיד מרגיש טוב עם זה, אבל ילדים קטנים לא פעם שמרגישים משועממים, אז הורים מאוד מרניבלים, לא, אולי תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה, נקנה לו, נעשה לו. אין מה להיבהל מרגיש השעמום. כשילד מרגיש משועמם, להגיד לו שאנחנו חווים את רגש השעמום ואנחנו סומכים אליו ושהוא ידע לעשות את המיטב, לא להסתכל עליו, לא לדבר איתו, לעשות משהו אחר. ניתן לו 2 דקות, 3 דקות, הוא כבר יעסוק באיזושהי פעילות שבהרבה מקרים ההורים עוד התחרטו שאמרו להיות משועמם, אבל הוא יעסוק והוא כבר ידע לייצר איזושהי פעילות. כי באופן טבעי ילד הוא לא משועמם, באופן טבעי הוא יודע לייצר את השמחה, חבל לחנוק את היכולת הטבעית שיש לילד. אז לתת מתנות, נהדר, לתת פרסים, נהדר, אבל לא לצאת מתוך נקודת הנחה. הנחת היסוד של ההורים לא צריכה להיות שכשאני קונה מתנה, אז כולם צריכים להיות שמחים וישפר את האווירה. נכון שזה משפר את האווירה, אבל אם זה הדבר היחיד שמשפר...
לכמה דקות.
אבל אם זה הדבר היחיד שמשפר את האווירה, זו בעיה. אם זה עוד אחד מגורמי משפרי האווירה, זה נחמד מדי פעם, טוב מדי פעם. אבל לא להיות תלויים
בזה. אז עידוד ומילה טובה גם למבוגרים וגם לילדים, תמיד זה טוב.
מילה טובה למבוגרים, שמעתי שזה גם כן עוזר לאחרונה, אבל, אבל נכון, אבל זה עוזר גם ילדים וגם מבוגרים, כולם אוהבים את האתגרים, כולם אוהבים לפעול, לעשות, לייצר ולהרגיש טוב עם מה שהם עושים.
נכון.
עדיף להיות מודעים לתכונה הזו, מאשר להתעלה ממנה, ולחשוב שאנחנו מעל הדברים האלה. בסוף חיים טוב יותר כשמודעים לתכונות הטובות והלא טובות, ואיזו הוכחה מכיר את מקומו.
תודה רבה.
בבקשה. ערב טוב. אנחנו יוצאים להפסקה, ובעזרת השם, לאחר מכן אנחנו חוזרים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
כן, אנחנו תכף חוזרים אל המאזינים. אנחנו רוצים להתייחס לנקודה אחת, שאלה אחת שעלתה מדי כמה שאלות, ותכף חוזרים בעזרת השם למאזינים. ניסויים, זה פשוט לכבד את השני, למה זה כל כך מסובך? למה פשוט אי אפשר לכבד את השני? זו שאלה שנשאלנו. התשובה לכך היא שזה לא פשוט בכלל ליצור מערכת של כבוד הדדי, כי בהרבה מקרים הבעל רוצה כבוד מאשתו, וגם האישה רוצה עם בעלה, והכי פשוט שכל אחד ייתן כבוד אחד לשני. כל זה בתוך מערכת הגיונית של רובוטים, אבל בתוך מערכת אנושית. אנשים לא עסוקים תמיד בלתת כבוד אחד לשני, אלא בלי לשים לב, בלבקש או לקבל, או לפעמים לשחות כבוד אחד מהשני. כל אחד רוצה, מצפה לקבל כבוד, ולכן הוא מנסה ומאלץ את השני לקבל את הכבוד שהוא מאמין שהוא זקוק לו. הבעל מנסה שוב לקבל אישור שהדעה שלו בנושא חינוך הילדים נכונה, והאישה שוב מנסה לקבל אישור שההתנהלות הכלכלית שלה נכונה, וכך כל אחד במסוק שוב ושוב בלנסות לשכנע ולהוביל את הצד השני בצדק שלו, וכך אין להם הרבה זמן לכבד אחד את השני. כי הם במסגרת של הישרדות נפשית, כל אחד מחפש אישור להערכה ולכבוד שלו, לכן קורה שאף אחד מהם לא מתפנה לדבר כל כך פשוט הזה שנקרא פשוט לכבד אחד השני. כשכל אחד מנסה לאלץ את השני לכבד אותו, התוצאה המתמטית בסוף היא שאף אחד לא מקבל את מה שהוא רוצה ושניהם מתוסכלים. זו הסיבה שזה לא כל כך פשוט תמיד לכבד אחד את השני. שלום, ערב טוב.
הלו.
שלום, ערב טוב.
שלום, הרב אונגר, רציתי לשאול, ילד בגיל 6.5, בגלל שהוא מבקש משהו ולא קיבל, אז הוא מתחיל להשתולל. איך אני מביא אותו לניוטרל? זה פסק זמן מהמצב הרגשי המתפרץ הזה.
מה קורה כשהוא מבקש משהו והוא לא רוצה? מה קורה?
הוא לא מקבל.
כן, מה קורה?
הוא לא מקבל. אז הוא פשוט משתולל, זורק
חפצים. כן, סליחה. כמה זמן זה נמשך?
זה לא ייפסק עד שאני אנסה להשיח את דעתו עם איזה משהו חדש, זה משחק חדש או איזה רעיון מחודש. בלי זה המצב לא ייפסק.
הוא בן 6.5.
6.5.
כן. כמה זמן נראה לך הוא יכול להשתולל?
לדעתי יכול לקחת גם שעתיים.
שעתיים הוא יכול להשתולל. הבנתי. תראה, אני אמליץ לעשות משהו כזה. אני אמליץ לבדוק כמה זמן באמת הוא יכול להשתולל. אבל לפני שאני אבדוק את זה, אני אשאל אותך שאלה אחרת. תוך כמה זמן אתה אומר זהו, אני לא יכול ואני חייב להרגיע אותו? בגלל, כמובן, הרעש והאי-נעימות, וזה הבן סך הכל. ברור.
חצי שעה, 3/4 שעה זה כבר... אתה מאבד לסבלנות.
אחרי חצי שעה, 3/4 שעה, שמה הוא עושה באותה חצי שעה, 3/4 שעה? הוא משתתך, מה אתה עושה באותו זמן?
אני מנסה להחזיק אותו. להחזיק אותו ולומר לו, לא מתנהגים ככה, זה לא מתאים להתפרצות כזאת.
הבנתי. אז תראה, אנחנו, יש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת, שהיא בפרק הזמן שהוא משתולל, אם זה אפשרי, כי אתה תגיד לי אם זה אפשרי, אם זה מתאים למערכת שאתה מתאר, בזמן שהוא משתולל, להתעלם לגמרי. תכף נגיד מה עוד נעשה, אבל העיקרון הוא להתעלם לגמרי. אם הוא לא מזיק לאף אחד, לא פוגע באף אחד, לא הורס שום דבר.
הוא פוגע בחפצים.
הבנתי, אז איב. הבנתי, אז אני רק אסיים את זה, אבל אולי זה לא רלוונטי בהקשר הזה. אפשרות אחת היא להתעלם לגמרי, כי מה שאתה עושה בעצם אתה לא מתעלם. בעצם מה שאתה עושה, הוא מבחינתו דווקא יכול להיות שרואה איזושהי, אני לא אומר תועלת שממש משתלמת, אבל בגדול, הנה, יש לי אני במגרש, מה שנקרא של הגדולים, ואני מתווכח עם אבא שלי, רעי עם אבא שלי, לא יש עוצמה, לי יש עוצמה. וכך הוא נמצא בתוך אותו ויכוח, לא נכון. בזמן שהילד משתולל ומנסים להרגיע אותו, להסביר לו עוד פעם ועוד פעם איך מתנהגים ואיך לא מתנהגים, כן נכון לומר אמרה אחת, ככה אני לא רוצה לשמוע, או ככה לא מתנהגים, אבל אמרה אחת, לא להאריך יותר מדי בדברים, כי ברגע שמאריכים זה כבר מאבד מכל האפקט, אפשר לדבר מתי שרגועים, ומתי שכועסים זה לכל יותר אמרה אחת וחוזרים עליה, ואם אתה מרגיש שהוא משתולל, והוא כבר יכול להרוס חפצים לפגוע, אז זה כבר מצב שבו אתה לא יכול להתעלם. מה שתעשה, היות שהוא בן 6.5, אז הוא עדיין קטן, אתה תתפוס אותו, תחבק אותו, חיבוק חזק מאוד, עד שהוא איתך נרגע, ואתה עושה איתו נשימות הרפיה, אתה נושם איתו נשימות עמוקות, ומוציא את הנשימות, ואתה מחבק אותו ומרזיק אותו חזק, לא מאפשר לו להשתחרר, ומחבק אותו, אבל לא בצורה שהיא כואבת. בצורה שהוא איתך והוא לא עוזב אותך. ויחד איתו אומר לו, קדימה, אנחנו עכשיו עוצרים, עכשיו בוא נעשה ביחד נשימה, בוא יחד ננשום. כלומר, אתה מוביל אותו למקום הזה של הנשימה המשותפת, כי הוא לבד לעצמו, הוא לא ידע לעצור את זה. אבל בשביל שהוא ידע לאיפה הוא מגיע, ושלא זה לא יגיע אליו בהפתעה, מה שגם נכון לעשות, הוא ליצור איזושהי שיחה מקדימה, שבזמן שאתם מרגישים טוב, תצא איתו החוצה, מחוץ לבית, תטייל איתו, אולי אפילו בזמן שהוא כמה דקות לפני שינה, שהוא ירגיש שזה, הנה, אני טיפה עובר את גבול השינה, ואני אצא איתו את טיול של 5 דקות מחוץ לבית, ואתה אומר לו כמה הוא חשוב וכמה אתה אוהב אותו וכו', ואתה אומר לו שאתה מבין שלפעמים קשה לו להתגבר על הכעס, אבל כאשר הוא יכעס, אתה תעשה איתו הפעם הבאה את הדבר הזה, מה שתימרנו עכשיו, אתה תחזיק אותו ויחד תנשום איתו, וכך אתה תנחה אותו מה אתה הולך יחד לעשות איתו, שהוא לא יהיה מופתע מזה, כך יהיה לו קל יותר לקבל את זה, וכך גם יבין שזה נעשה עם מקום שאתה מעריך אותו, מחבר אותו, אוהב אותו, ורוצה את קרבתו.
אוקיי, טוב, תודה רבה.
בבקשה, בהצלחה בעזרת השם.
ממש יישר כוח, תודה.
ברוך תהיה. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. דבר יהושע, רציתי
לשאול,
כבוד הרב, שאלה בקשר לשמחה, איך צריך לשמוח, אני קודם כל ישר כוח לרב על כל הדברים מאלפים, אני מאוד אינה לשמוע אותו. רציתי לשאול, אבל גם הלכה מצווה אותנו, ושמחת בחגיך, אז הלכה אומרת, בבשר ויין, שמחת תורה, או בסיום מסכת, עושים סעודה לגומרה של תורה, דברים שההלכה אומרת לנו שאתם להיות תלויים בדבר מסוים.
נכון,
איך אפשר,
אבל זה לא, אני,
להפריד מזה.
נכון, מה שאתה אומר הוא שאלה נהדרת, יחד עם זאת, ברמת השגרה, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. אנחנו שמחים מהתורה והמצוות עצמם ללא האמצעים. אין ספק שהאמצעים זה דבר נהדר. גם מתנות לילדים זה דבר נהדר, אבל זה לא דרך חיים. אנחנו עושים שמחה לסיומה של מסכת, לסיומה של תורה, קונים בשר ויין בחגים בשביל לשמח, מתנות לאנשים. כל זה נכון וכל זה נהדר, אבל זה לא הדבר היחיד שמשמח. אני מקווה שכל משפחה, הדבר היחיד שמשמח אותה, זה לא רק הבשר והיין. אין ספק שזה טריגר טוב, התחלה טובה, אבל זה לא הדבר היחיד שמשמח. אוי לנו אם זה היה הדבר היחיד שמשמח את המשפחה, רק הבשר, היין והמתנות. זה דבר טוב, דבר חשוב, חייב להיות, אין אפשרות שזה לא יהיה. חייב להיות בתוך מערכת אנושית גם מתנות, גם פינוקים מדי פעם. אני רק, מה שציינתי, אמרתי שבשגרת החיים אי אפשר לסמוך על דבר כזה, אי אפשר ליצור מערכת שהיא תלויה בזה. וגם כל המקומות וכל הראיות שהבאת, הן ראיות שמשקפות זמנים לא מסמלים את שגרת החיים, אלא הם זמנים של חגים, זמנים של סיומה של תורה וכדומה, אבל הם לא מסמלים את שגרת החיים. בשגרת החיים, עד הרבה אנחנו שמחים מעצם השגרה עצמה, מפיקודי השם ישרים, מסמכי לב מהתורה, מהמצוות, מהאתגר, ובניית האישיות שהתורה והמצוות עוזרים לנו להגיע למקום הזה. זה הדבר המשמח אותנו בשגרה.
שכוח,
רבה, ברוך תהיה. כאן מגיעה תוכניתו לסיומה, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו. נציין ונאמר שמי שרוצה לקבל את הדיסקים של השיעורים משיעורי הבוקר, מ-6 עד 7 הבוקר כאייל תהרוג, יש לנו כבר למעלה עם 200 שיעורים שנעשו במשך הקרוב לשנה וחצי האחרונה, יכול לקבל אותם ב-054-84-77-627. 054-84-77-627, ניתן לקבל דיסקים בחינם של השיעורים כאייל תהרוג שמושמעים כאן מדי בוקר בין 6 ל-7 הבוקר. תודה רבה לכם, לאישי בפובסקי, לאשר גרייבר, היו ברוכים.
מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.